יופין, אז בעברית, נכון? יופין, אז שבוע טוב, בוקר טוב, בוקר טוב פה הוא, לכם שם אי שם מחוץ, מחוץ לארץ, שם בארצות הברית, בניו ג'רזי וניו יורק וכל מיני מקומות, הנה בוקר טוב, ואנחנו היום רוצים לפתוח סדרה חדשה, לפתוח סדרה חדשה שמדברת על, הייתי אומר, רק הדבר החשוב ביותר בחיים, שהוא הנבואה. הנבואה בעם ישראל זה אחד מיסודות האמונה, עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, עצם העובדה שיש התגלות בין הבורא לנברא. אז בסדרה אנחנו לא סתם נדבר על הנבואה, אלא אנחנו נעבור בין פסקי התנ"ך, בין פרקי התנ"ך וספרי התנ"ך, ואנחנו נראה עד כמה מנבואות התורה שניתנו לפני אלפי שנים כבר התגשמו. הרעיון של הסדרה זה הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. הרעיון של הסדרה זה לקחת את התנ"ך ולראות איפה כל מה שיובטח לנו כבר התגשם. וזה ימלא אותנו תקווה גדולה לדברים שעוד לא התגשמו, שאם כבר חלק התגשמו, אז גם הדברים שעוד לא התגשמו, כן התגשמו בעזרת השם. אבל זה יהיה, אני מצטער לאכזב, אבל זה יהיה רק מהשיעור השני ואילך, מכיוון שבשיעור הראשון אנחנו חייבים להקדים הקדמה. והקדמה, וזה תוכן השיעור של היום, זה מהי הנבואה. מה זה? מה זה הנבואה? זאת אומרת, אם אנחנו לא יודעים מה זה הנבואה, אין על מה לדבר על התגשמות וכדומה וכדומה. ולכן אנחנו רוצים להתחיל קודם כל במה זה הנבואה. ואני רוצה להתחיל דווקא במשפט שאמר אלג'ראי אחד גדול, שזכה ביום חמישי, סוף סוף, שיהיה רחוב, שיהיה קרוי על שמו בירושלים, ולא קראו לו הרב יהודה לאו אשכנזי מניטו, הנה הרחוב מניטו התגלתה ביום חמישי בירושלים, זהו סוף סוף, ומניטו היה אומר, אם אתה רוצה להבין מה זה הנבואה, דבר ראשון תבין שזה לא קיים היום. זאת אומרת, אל תבלבל את המוח. רב, ככל שהוא יהיה גדול, לא משנה, הוא לא נביא קטן. זאת אומרת שהנבואה זה משהו אחר לגמרי, זה עולם אחר. זה לא רב סופר גדול, רב מליגת האלופות. זה לא. זה משהו אחר. זה עולם אחר. לכן עלינו להתבונן, מה זה? מה זה הנבואה? מה ההגדרה הכי פשוטה של הנבואה? כשאנחנו מדברים על הנבואה, אנחנו מדברים לא רק על התנ"ך, כי יש הרבה דברים שלא נכתבו שהם גם נבואה. אז מה זה נבואה? אז אמרנו שזה לא קיים היום. מה זה גם לא? נבואה זה לא מגיד עתידות. נביא הוא לא מי שאומר עתידות. יכול להיות שהוא גם יגיד דברים שעוד יקרו, אבל זה לא ההגדרה של הנבואה. שהרי אנחנו, אני לא חושב שאתם חושבים שהשירות המטאורולוגי הוא נביא. והרי הוא אומר עתידות. לפעמים באמת, לפעמים שקר, אבל הוא אומר כל מיני דברים. לכן זה לא הנביא. מה זה נבואה? אתה צריך להבין מה זה נבואה, באמת. פעם אחת ותמיד, צריך להבין מה זה נבואה. והרי ההגדרה באמת, היא פשוטה, אומר הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, שאחד מיסודות האמונה, בפרק שביעי, הוא אומר, באחד מיסודות האמונה, זה לדעת שהבורא מנבא את האדם. זאת אומרת, הנבואה, זה אם לא אחד מ, זה הדבר המאפיין את האדם. האדם נברא להיות נביא. אני עוד לא יודע מה זה אומר, אבל אני יודע שהאדם נברא להיות נביא. כשאני אומר האדם, אני לא דווקא מדבר על היהודי. כי הרי מצאנו נביאים מאומות העולם. הנבואה היא לא בהגדרה משהו של עם ישראל, זה משהו של כולם. אלא מה? שהאומה הישראלית, האומה בתור שכזה, בתור אומה, הגיעה לרמת נבואה. וזה באמת מיוחד לעם ישראל, שהגענו לנבואה קולקטיבית. אבל עצם העובדה של הנבואה, זה דבר שמצאנו אצל בלעם, מצאנו אצל איוב, מצאנו אצל החברים של יוב, למשל, לא יודע, צופר הנעמתי, ובלדד השוחי, ואליפז התימני, זאת אומרת, כל אותם האנשים הם נביאים, והם לא יהודים. לכן, הנבואה היא לא רק בעם ישראל, מה שמיוחד בעם ישראל זה הנבואה הקולקטיבית. אבל מה זה נבואה? אנחנו כל הזמן מדברים, נבואה, נבואה, מה זה נבואה? והנה, ההגדרה הפשוטה ביותר, הנבואה, אתם יודעים מה? הספר שאנחנו מכירים הכי טוב בתור ספר של נבואה, הלא הוא התורה. אפשר לשאול אותה שאלה, מה ההגדרה של התורה? האם אפשר לתת הגדרה לתורה? כשאני שואל את השאלה הזאת לצעירים, הם אומרים לי, כן, התורה זה, 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 זה חוקים, זה מצוות, זה ערך חיים, זה, זה כל מיני, זה, זה, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כל התשובות האלו הן לא נכונות. קודם כל, כי להגיד שזה אורח חיים, זה לא הגדרה של התורה, זה הגדרה של המצוות. חוקים זה הגדרה של המצוות גם כן. ולהגיד שהתורה זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, זה בוודאי לא נכון. הרי יש הרבה חוכמה בתורה, זה ודאי, אבל התורה היא לא חוכמה, מסבכת פשוטה. החוכמה היא אימפרסונלית, נטולת אישיות. החוכמה זה משהו, זה לא מישהו. מה הכוונה? אנחנו כולנו מכירים מישהו בשם סר אייזק ניוטון. שמענו עליו? שמענו עליו. יצחק ניוטון בלעז. ואותו יצחק ניוטון הוא מאוד נחמד, גילה לנו את חוק הגרביטציה האוניברסלית, מצוין. אבל אני רק רוצה לגלות, אולי אתם לא יודעים, אבל התפוחים התחילו ליפול מן העץ לפני ניוטון, והמשיכו גם ליפול מן העץ אחרי ניוטון. הווה אומר שחוק הגרביטציה לא קשורה לניוטון, זה מאוד נחמד שהוא גילה את זה לאנושות, אבל זה לא קשור אליו. החוכמה היא אמת שהיא מיוצבת בתוך המציאות, היא לא קשורה לי ולך. בעוד שהתורה, זה לא חוכמה, אלא זה דיבור. דבר השם אל האדם, דבר השם אל הבריאה. ויומר השם וידבר השם אל משה למור. פסוק שחוזר 70 פעמים בתורה. וידבר השם אל משה למור. התורה זה דיבור. לכן הנבואה הגדרתה דיבור. מה זה נביא? זה מי שהשם מדבר עמו. פשוט, מי שהשם מדבר עמו הוא נביא, לא מי שמדבר עם השם. אנחנו כולנו מדברים עם השם 3 פעמים ביום, אבל אנחנו לא נביאים כולם. כן, ומי שטוען שהוא נביא, אולי נוכל לטפל בו. אתה אמרת הרי שאתה מכיר גיס רופא, אולי נוכל לטפל בו. זאת אומרת, הנביא זה מי שהשם מדבר עמו. זה ההגדרה. לכן התורה היא דבר השם. עכשיו זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה, למה? מכיוון שהדיבור זה תולדה של הרצון. כשאני מדבר, קודם כל אני מישהו, ואני פונה למישהו אחר. יש רצון לתת לזולת. הרצון לתת לזולת, יש לזה שם. בעברית קוראים לזה מוסר. הרצון להטיב לשני זה המוסר. יוצא שהדיבור האלוהי בהגדרתו הוא מוסרי. בעוד שהחוכמה היא נטולת מוסר. המציאות, הטבע, היא לא נכנסת לגדר המוסר. הנה יש קורונה. הקורונה היא תוקפת גם צדיקים וגם רשעים. זה לא קשור למוסר. זה משהו, אז ברור שבתוכניות הכוללות של הקדוש ברוך הוא, מן הסתם שיש איזה משהו שאני לא מבין בקורונה. אבל איך שאני מבין את הקורונה, ואיך שהפרופסור דידיה ראולט, מבין את הקורונה בצרפת, זה משהו, בסדר, זה מהטבע, זה נגיף טבעי, בסדר. לכן, בחוכמה, בטבע, אין מוסר. והבסיס של הקשר בין הבורא לנברא לא יכול להיות בלי מוסריות. לכן, הקשר הוא דיבור. הוא הדיבור האלוהי. זה הנבואה. הנבואה, כן. הנבואה זה כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אל האדם, בדיבורו. עכשיו שיהיה ברור, מי שהשם מדבר עמו הוא נביא, אבל מה קורה לסובבים אותו? הרי אתם מבינים שאם אני מדבר עכשיו ואני אומר שהנבואה זה גילוי השם דרך הדיבור, זה אומר שיש גילוי השם, זה אומר שבוודאי ובוודאי שכולם מרגישים את זה. אם הקדוש ברוך הוא מתגלה, אז אצל הנביא זה מופיע בדיבור, אבל בעולם כולו הוא מורגש. ולכן צריך להבין דבר אחד, אם כל העולם מרגיש את הנבואה, כל העולם גם מרגיש את הפסקת הנבואה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר פשוט, אנחנו כולנו מכירים אנשים, יהודים או לא יהודים, שמגדירים את עצמם כאתאיסטים. מכירים. מאוד מעניין שתסתכלו בכל תקופת התנ"ך, בין מה שכתוב בתנ"ך לבין מה שכתוב לא בתנ"ך, באותה התקופה, במיתולוגיות ובכל העמים והתרבויות האחרות הסובבות, אין אתאיסטים בתקופת התנ"ך. אין מושג כזה, זה לא קיים. לא קיים מישהו שהוא לא דתי. כולם דוסים. בין שזה דוס לעבודת השם, או דוס לעבודת הבעל, או דוס לעבודת הדולר, לא משנה, אבל כולם דוסים. למה? כי הנוכחות האלוהית נמצאת בעולם. ומכיוון שיש נוכחות של הבורא, מרגישים אותו כולם. אז יש שמרגישים אותו וגם מתרגמים אותו נכון, הם תלמידי משה. והם מתרגמים אותו, וזה תורה, וזה מצוות, וזה סבבה. אבל מי שהוא לא תלמיד של משה, הוא עדיין מרגיש את הנוכחות האלוהית. איך הוא יתרגם את זה? איך שהוא מבין. ולכן זה מתורגם בכל מיני פולחנים, בכל מיני מיתולוגיות, אבל צריך להבין שזה בא מהרגשה פנימית שיש פה נוכחות, אני מרגיש את הבורא. לכן, אם כשהבורא מתגלה, כולם מרגישים, גם כשהבורא מפסיק להתגלות, כולם מרגישים. וזה אכן נכון. יש דבר פלא, שלפני פחות או יותר 2400 שנה, נפסק השידור הנבואי. נפסק, זהו. כבר אין, בינתיים נבואה. 2400 שנה. אבל אם אנחנו מסתכלים קצת אחורה, מה קרה בעולם בחלון של 50 שנה, שזה כלום לעומת ההיסטוריה, בכל העולם הסובב את התרבות היהודית, אנחנו נראה שינויים דרסטיים במחשבות האנושיות, בכל מרחבי העולם. בוא נפרט. בזמן של הפסקת הנבואה, בזמן שנגמרים חגי, זכריה ומלאכי, בזמן עזרא הסופר, שהוא סוף הנבואה, ביוון קורה משהו. בן רגע, זה לוקח להם עשרות שנים, זה כלום. פתאום ביוון הופכים מהמיתולוגיה לפילוסופיה. ואף אחד לא מבין איך. אפלטון בעצמו, הוא כותב שהוא לא מבין את הסבא שלו, שהיה משתחווה לפסלים ולאבנים. אומר, ממה נפשך? או שהם היו אבסורדים לגמרי, או שכל מה שהם עשו זה משלים עמוקים שאנחנו לא מבינים אותם. זאת אומרת, הפילוסופיה פתאום הגיעה. לא מבין איך זה הגיע מפה לשם, אבל זה הגיע. אני אגיד לכם יותר מזה. אנחנו נחזור לזה, אבל רק שנבין. אומר הסדר עולם רבה. סדר עולם רבה אומר משהו שהוא לא נכון ברמה היסטורית, אבל הוא נכון מאוד ברמה איכותית. הוא אומר שחגי, זכריה ומלאכים מתו שלושתם באותו יום. ומתי מתו? ביום שנכנס אלכסנדר מוקדון לירושלים. עכשיו זה לא נכון היסטורית, אבל זה לא משנה. זה אומר שכאילו, הנה, נכנס לעידן הפילוסופי, הרי אלכסנדר מוקדון נכנס עם אריסטו, אומר, מתחיל העידן של הפילוסופיה, אין נבואה. זה באותה מידה, שמעתי את זה פעם, אז זה בשבילך ארי, שמעתי את זה בשם בעל הסולם, אבל זה לא ממנו. האמת שאמרו לי שזה לא ממנו, אבל הוא היה מצטט את זה הרבה כדי להבין את ההבדל בין הפילוסופיה לנבואה. היה אומר בעל הסולם שבזמן שבאתונה היו נכנסים למקדשים והיו אומרים לוקוס, לוקוס, לוקוס. הכוונה ביוונית, איזה יפה, איזה יפה, איזה יפה. היה נכנס עזרא בעזרה בבית המקדש, והיה אומר קדוש, קדוש, קדוש. הם היו אומרים לוקוס, 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 אנחנו אומרים קדוש, קדוש, קדוש. עכשיו, זה לא רק ביוון, לא רק ביוון, הרי תלכו קצת מזרחה, בדיוק באותו זמן, בפרס, מגיע איש בשם זרתוסטרה, מוריד את כל העבודה זרה הפרסית, ומשנה ובונה איזה דעת הבנויה על הטוב והרע. באותו זמן ממש, עוד יותר מזרחה בהודו, מגיע אדם, גואטמה סידרתה, המכונה בודהה, מגיע, מבטל את כל העבודה זרה ההודית, ומתחיל הבודיזם. באותו זמן ממש, עוד יותר מזרחה, בסין, ממש באותו זמן, בטווח זמן של 50 שנה, שזה כלום, מגיעים שתי חבר'ה, לאוצה וקונפוצה, אחד בונה את הטאויזם, והשני בונה את הקונפוציאניזם, ששוב, הם מבטלים את כל העבודה זרה הסינית, ובונים חיים עם משמעויות אחרות, וזה אפילו כתוב בטאו דה ג'ין, של הספר הבסיסי של, של הטאויזם, כתוב שם, הטאו שיש לו שם, הוא לא הטאו האמיתי. אז אי אפשר להגדיר את האלוהות, אי אפשר. זאת אומרת, אנחנו רואים שבין לילה כמעט, בכל העולם כולו, כולם היו עובדי עבודה זרה, ופונקט, אמרו, טוב, אי אפשר יותר להאמין בדברים האלו, והפסיקו בעצם לחוות את הנוכחות האלוהית, והיו צריכים לתרגם שכלית את הקשר עם האלוהות. הנבואה זה כשאתה לא צריך להסביר מה הקשר שלך עם הבורא, אתה פשוט חי אותו. זה הנבואה. ולכן באמת, אין היום נבואה. וצריך להבין למה אין היום נבואה, למה כבר 2400 שנה אין נביאים. זה נורא. בוא נגיד, נגיד את זה במילים שלנו. זה אומר שכבר 2400 שנה אין באמת דיאלוג בין הבורא לנברא. וזה נורא. זה קשה מאוד. תחשבו קצת, אם פתאום אתם רוצים לדבר, אני זוכר, אני זוכר כשהייתי ילד, אז ההורים שלי שלחו אותי לצופים, הצופים היהודים וזה, עוזי מה שנקרא. זה היה כיף בלתי רגיל, אבל פעם, טוב, הצעירים שבינינו לא מבינים מה זה היה פעם, אבל פעם לא היו פלאפונים, זה לא היה קיים. היה טלפון ציבורי, ובכלל כשאנחנו הלכנו לקמפים באזור נידח שם בדרום צרפת, היה טלפון ציבורי אחד בכל הכפר. ולא היה אפשרות להתקשר להורים ושום דבר, רק פעם אחת ביום שישי לפני שבת היה תור של 100 ילדים, כל אחד קיבל הקצאה של 2 דקות להתקשר להורים, לקח לך דקה לעשות רק את המספרים, ואז היה לך דקה להגיד שאיבדת חצי מהבגדים השבוע. לא התקשורת. אז בסדר, לנו זה היה כיף בלתי רגיל, אני חושד ואני חושב שלהורים זה היה עוד יותר כיף, נכון, אתה אומר נכון, זה נכון, אבל באמת, זה רק 3 שבועות, תחשוב, אם פתאום הקשר מנותק, עכשיו אנחנו סתם אומרים, עכשיו אנחנו מפונקים, יש לנו זומים, יש לנו פייסטיימים, יש לנו הכל, אבל תגיד מה שתגיד, אני בטוח שזה אותו דבר אצלכם, יש לכם משפחה בארץ וכדומה, ההורים שלי סובלים, והילדים שלי סובלים לא לראות את סבא וסבתא, והם סובלים לא לראות את הנכדים באמת, כי הפגישה, הדיבור האמיתי, אי אפשר להחליף אותו באיזה זום. אין, שום דבר לא יחליף את החיבוק. תגיד מה שתגיד. לכן, בוודאי שהחיבוק והדיבור האלוהי חסר לנו. עכשיו, למה אין? למה אין? פשוט מאוד. אם אתה שואל את רבי יהודה הלוי, למה אין נבואה בזמן הזה? הוא אומר בזמן הזה, זה לפני 900 שנה. אומר בגלל הגלות. אין נבואה בגלל הגלות. אבל על זה אתה יכול לענות, אז זה לא בדיוק מדויק, שהרי יחזקאל הנביא התנבא גם בגולה. גם, לצורך העניין, ירמיהו הנביא גם התנבא קצת במצרים. אלא מה? אז הגמרא כבר עונה על זה במסכת מגילה, ואומרת שהיו היה דבר השם אל יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, מה זה היו היה? היו מפני שכבר היה. זאת אומרת, בגלל שהוא כבר התחיל להתנבא בארץ, אז הוא המשיך, כאילו הברז המשיך גם כשהוא היה בחוץ לארץ. אבל אנחנו שגדלנו בחוץ לארץ, והגלות שהביאה אותנו 2000 שנה בחוץ לארץ, אז אבל זה לא באמת הסיבה. זה לא בעיה גיאוגרפית, זה בעיה הרבה יותר עמוקה. אם אנחנו רוצים את התשובה, הולכים לרמב״ם, במורה הנבוכים בחלק ב'. בספר מורה הנבוכים בחלק ב', אומר הרמב״ם, למה אין נבואה בזמן הזה? בגלל שאחד מתנאי הנבואה, אולי התנאי ההכרחי ביותר לנבואה, זה השמחה. ואי אפשר להיות שמח כשאתה שרוי תחת שלטונם של הטיפשים של אומות העולם. אז הוא גם חוזר לרבי יהודה הלוי, לגלות, אבל הוא מסביר למה. הוא אומר שכי בגלות יש עצבות. יש עצבות מתמדת, לאומית, שאנחנו נשלטים, והגורל היהודי הוא לא ניתן למה שאנחנו רוצים. כשעושים לנו טוב, עושים לנו טוב, כשעושים לנו רע, עושים לנו רע, ובכל יום ראשון יש פוגרום. הנה, אני בשבת, בבית הכנסת, נתתי דרשה וזה וזה וזה, ובסוף הדרשה, ובסוף, בדיוק לפני הקידוש, אישה ביקשה רשות לדבר. והיא אמרה, אני לא יכולה לשתוק, אני חייבת להגיד, אתם לא מבינים עד כמה השמחה העצומה שאנחנו מתפללים כאן בגינת בית הכנסת, כי בגלל הקורונה אנחנו מתפללים בגינה, אבל בגינת בית הכנסת בירושלים. אז כולם אמרו לה, כן, מה זה כיף? היא אמרה, לא. היא אמרה, היום דלת בתמוז, ודלת בתמוז ב-1946, היה פוגרום בעיר קיילצה בפולין, ואני נולדתי שם בפולין אחרי המלחמה. ואתם לא מבינים עד כמה היינו עצובים כל יום, כי גם אחרי השואה באו הגויים ועשו לנו צרות כל יום, כל יום ראשון. אחרי הכנסייה, באו ועשו לנו צרות. איזה שמחה שאנחנו בירושלים. טוב, וגם איזה שמחה שברוך השם, גם בפולין הדברים השתנו, וטוב, אני לא אומר שהכל טוב בכל העולם, אבל ברוך השם הדברים השתנו לטובה. אבל זה מה שאומר הרמב״ם, בלי שמחה, אי אפשר שיהיה נבואה. לכן, צריך להבין שאנחנו חייבים להתקדם בחיפוש אחר הנבואה. אחד מהאנשים שמאוד מאוד עסק בנושא הזה, זה הרב דוד הכהן. רבי דוד הכהן הוא היה תלמידו הגדול של הרב קוק, קראו לו הרב הנזיר. הוא התנהג כמו נזיר בירושלים, שיער ארוך, זקן ארוך, לא נגע במת, לא נגע ביין, זה לא באמת, הוא לא היה נזיר על פי ההלכה, אבל הוא לקח על עצמו דיני נזירות, והוא כל הזמן חיפש אחר הנבואה, והוא כותב ב-1949, כשהוא מסתובב בוואדי קלט, עושה טיולים, ושם מחפש את הנבואה, שם, ליד הנתות, איפה שירמיהו התנבא, הוא חיפש שם את הנבואה, וכל החיים שלו זה היה לחפש את הנבואה, הוא כתב ספר עצום שנקרא כל הנבואה, הוא בחיפוש אחר הנבואה, כי הוא אומר, עכשיו חזר השמחה, חזר, זהו, חזרנו לעצמאותנו, אפשר להיות שמח, אז יאללה, בוא נתחיל לעבוד על הנבואה. אבל הוא הסביר גם, וזה מביא את דברי הרמב״ם, שכדי להיות נביא, זה לא סתם מספיק שתהיה שמח. צריך עוד כמה תנאים. יש עוד כמה תנאים כדי להיות נביא. ומה הם אותם התנאים? 5 במספרם. 5 תנאים כדי להיות נביא. הראשון ביניהם הוא הכי חשוב, כי בלעדיו זה לא מתחיל בכלל. מה התנאי הראשון כדי שתדע אם מישהו נביא? כי בוא נגיד ככה, היו לנו הרבה משיחי שקר בהיסטוריה, ונביאי שקר. וגם היום, גם בארצות הברית, וגם בארץ, וגם בכל מקום, מוצאים אנשים שמתלבשים כאילו כמו נביאים, ומדברים כאילו, בדרך כלל פונים לאוכלוסייה חלשה, ואומרים להם כל מיני דברים, עם פתוס ככה וטוב, ואומרים, בוודאי, תראה כמה הוא גדול, תראה כמה הוא גדול. זה שטויות במיץ עגבניות. והגיע הזמן להביא הגדרות מאוד מאוד פשוטות וברורות. יש אחד, אני התפלתי, אני פשוט נפלתי על הכיסא. יש אחד, אני לא אגיד את שמו, לא שם במה ולא שם אמיתי. הבן אדם כבר 4 שנים פועל, אבל צריך להבין, לפני שהוא התחיל לפעול, 1.5 שנה לפני שהתחיל לפעול, הוא היה, אתה יודע, שומר בכניסה בפאבים ודיסקוטקים באילת. בן אדם לעולם לא למד תורה, לא ידע שום דבר, בסדר, אז הוא ישראלי, אז הוא ידע לקרוא, בסדר, נו, לא יודע כלום. תוך 1.5 שנה הפך לבבא, אבל ממש, מקובל גדול, אלוקי, שיש לו כוחות עצומים, והוא מוריד ממך את כל הכישופים, ויודע לעבוד... כמובן שהוא לוקח 3,000 שקל על כל פגישה, אבל זה כדי, אתה מבין, זה חשוב. ובדרך כלל אותם האנשים שמתקשרים אליו, היו צריכים לקחת הלוואה כדי לשלם את 3,000 שקל. נו, זה נורא והיום. והגיע הזמן להביא הגדרות פשוטות. הדבר הראשון, כדי שתהיה נביא, אומר הרמב״ם, אנחנו רואים את זה גם בהלכות יסוד התורה, אבל גם בהקדמה לפירוש המשנה, הוא אומר, א', צריך לטעון לנבואה. אם אתה לא טוען לנבואה, אתה לא אומר, אני נביא כי השם דיבר איתי, זה לא מתחיל בכלל. אז זה נכון שבהתחלה אנחנו נשלח אותו לגיס של חברנו ארי, זה נכון. בהתחלה נשלח אותו שם, זה נכון. אבל אם הוא לא טוען לנבואה, אין מה לדבר. הוא לא נביא. ושיהיה ברור, על זה אני עונה לכל חסידי חב"ד בעולם. טוענים שהרבי מלובביץ' היה גדול, היה, לא טוענים שהוא היה גדול, הוא היה גדול, אבל טוענים שהוא היה נביא. למה? על סמך מה? כי הוא אמר דברים שיקרו, והם קרו בדיוק כמו שהרבי אמר. אבל זה לא הגדרה של נביא, זה הגדרה של מגיד עתידות, שזה לא מעלה ולא מוריד. מה זאת אומרת? בוודאי שאם הרבי יודע לכוון דברים שעוד לא קרו והם יקרו, זה בגלל שהוא טהור וקדוש, ובגלל שהוא טהור וקדוש, הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא גדולה. אבל זה עוד לא אומר שהוא נביא. זה שאתה יודע מה יקראו בעתיד, כי יש לך אינטואיציה שמתבררת כנכונה, זה לא אומר שאתה נביא. הרבי מלובביץ', אין טעם לחזור על גדולתו ועל קדושתו, אין מה להתווכח פה, אבל הרבי אף פעם לא טען לנבואה. הנה, אנחנו אחרי ג' תמוז, אנחנו אחרי 26 שנים להסתלקותו, הרבי לא אמר אף פעם שהוא נביא. לכן, זה לא מתחיל, כל הדברים שהוא עשה זה גדול וקדוש, אבל זה לא מתקרב לנבואה. אז א', צריך לטעון לנבואה. דבר שני, תנאי שני, צריך להיות ראוי לנבואה. מה זה ראוי לנבואה? אז כאן יש גם הגדרות. הנה, מה זה ראוי לנבואה? צריך 4 דברים. א', חכם. ב', גיבור. ג', עשיר. ד', קבקומה. זאת אומרת, טוב, יש את ההגדרות המוסריות של המשנה, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, או איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. אבל גם צריך שהוא יהיה חכם. תן לו, לא יודע, משוואה ריבועית, והוא צריך לפתור. תן לו משוואה עם שתי נעלמים, צריך לפתור. לא יודע לפתור, תן לו מבחן IQ. אם יש לו מעל 100, אז סבבה, אפשר לדבר איתך. יש לו פחות 50, בסדר, אתה חמוד, אבל זה לא. בן אדם לא יודע קרוא וכתוב, הוא לא יכול להיות נביא, מצטער למוחמד, אין מה לעשות. זה התנאי הראשון, חכם. גיבור, אז נכון שזהו גיבור הכובש את יצרו, אבל גם צריך שיהיה לו קצת כמה ידיעות בקרב מגע וכדומה. צריך להיות גיבור. וגם עשיר, אז נכון שעשיר זה שמח בחלקו, אבל צריך שיהיה לו חלקו. זאת אומרת, צריך שבכל זאת הוא לא יהיה במינוס בבנק. אם הוא במינוס בבנק, זה לא מתחיל, הוא לא נביא. וגם קבע קומה. אתה 1.60 מטר? לא יהיה. אתה יכול ללכת לבית ספר לרוח הקודש, אבל נבואה זה לא יהיה. צריך ככה 1.80 מטר, ככה מרשים, 2 מטר, וואו. כל חברי ה-NBA. הם יכולים להתחיל. בסדר? אם לא, זה לא הולך. אז זה התנאי השני, ראוי לנבואה. התנאי השלישי, הוא צריך לבוא בשם השם, ולא להביא דברים בשם העבודה זרה. אם הוא בא ואומר, אני נביא כי הבעל אמר זה לא מתחיל. אני בא בשם השם. בסדר? זה ככה. אם הוא בא בשם ישו, זה לא עובד. תנאי רביעי, צריך שמה שהוא אומר יהיה רק לזמן מסוים ולא לדורות. כי הרי לא באו הנביאים אלא להזהיר על תורת משה, אומרת הגמרא. זאת אומרת שנביאים שבאים להגיד דברים על תורת משה, כדי להסביר את תורת משה, להחדיר את תורת משה, סבבה. אבל אם הם רוצים להגיד דברים שהם מנוגדים לתורת משה, מותר להם, חוץ מעבודה זרה אמרנו, אבל כל השאר מותר, בתנאי שזה לא לדורות. זאת אומרת, אם מישהו בא ואומר, כמו אליהו הנביא בהר הכרמל, אליהו הנביא בהר הכרמל, אומר כך, אומר, טוב, אנחנו נעשה מבחן, מי הוא באמת נביא אמת, אני או אתם נביאי הבעל. אז מחר אנחנו עושים הקרבת קורבן, אתם לבעל, אני לשם, ובוא נראה איזה אש יורד מן השמיים. זה אסור דאורייתא חייב קראת. למה? בגלל שזה בזמן בית מקדש, ולכן איסור לעשות הקרבה בבמות. אבל לזמן מסוים הנביא יכול לעשות את זה. אבל אם פתאום בא פאולוס, הלא הוא שאול מטרס, ואומר, עכשיו, מעכשיו, מבטלים את התורה, כי הרי ישו אמר שלא עם ישראל בשביל השבת, אלא השבת בשביל עם ישראל, אז הוא מבטל עכשיו את קדושת השבת, ולא צריך לשמור שבת יותר, אז זהו, זה אתה יודע, זה שטויות, זה לא משלנו. תראה, אז לדבר מה ולא לדורות. והתנאי החמישי והאחרון, זה שאם עשית את כל זה, וביקשת ממני לעשות משהו שהוא מנוגד לתורה, אז כדי שאני באמת אעשה את זה, אני נותן לך את המבחן האחרון. אז מגיע אות ומופת. מופת זה נס, על טבעי, לא משהו שבפוקס יצא בסדר, נס על טבעי, או אגדת עתידות. רק אז זה מגיע. זאת אומרת, אם מחר אריבה, ואומר לכל חברי היהודים שבניו ג'רזי, אומר, כה אמר השם, יהודי ניו ג'רזי, מחר בשעה 12, כולנו חייבים לאכול 100 גרם חזיר. אבל רק מחר ב-12, בשעה אחת לא. אז בסדר, אז בודקים, בודקים את כל התנאים, הוא אמר כה אמר השם, הוא אמר שזה השם שולח אותו, הוא באמת ראוי לנבואה, הוא חכם, גיבור, עשיר וקומה, זה סבבה, כל זה טוב, ואז באמת הוא אמר דברים שהם לזמן מסוים, מצוין, ואז אומרים לו, טוב, אז תגיד לנו איזה משהו, ואז הוא אומר, טוב, אז בסדר, אז תדעו לכם שמחר, בשעה 11, בדיוק, יש רעידת אדמה בארגנטינה. טוב, מצוין, בינתיים שמים אותו בכלא, כדי שלא יברח, כי אם מתברר שהוא נביא שקר, נסקול אותו, או נסחוף אותו עם נחמדים, ואז מחכים. מגיע שעה 10, ארי מתחיל להזיע, כי כל הסיסמוגרפים לא אמרו שום דבר, לא גילו שום דבר. 10:30, לא קורה שום דבר בארגנטינה, הוא מתקשר לחברים שלו שם, הכל סבבה. 10:55, לא קורה כלום, 57, הבן אדם כבר איבד 2 קילו זהה, 59, לא קורה כלום, 11, breaking news! לא מה, לא יאומן! מה, רעידת אדמה מטורפת בארגנטינה? הוא מתחיל לנשום לרווחה, פותחים לו את השערים, אומרים לו, שכוייך כבוד הנביא, ואז כולם הולכים למשחטה של הגוי, קונים 100 גרם חזיר, ואז בשעה 12, אז לא נתן מתכון, הנביא, אתה יכול לאכול את זה איך שאתה רוצה, בייקון או איך שאתה רוצה, ואז אתה מברך 3 ברכות. קודם כל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע אל דברי הנביא, כי הרי זה מצווה, אליו תשמעון, כתוב בתורה, ואז אתה מברך שהכל נהיה בדברו ושחיינו. בסדר? ואז אתה עושה את זה. אז זהו, הם 5 תנאים של הנבואה. אבל צריך להבין, כל המקור של הדברים האלו הם בתורת השם. יש, הפעם זה לא בעל הסולם בשם מישהו אחר, זה בעל הסולם עצמו. היה אומר על הפסוק בפרשת משפטים, ואם במחתרת יימצא הגנב, בנידי דין הגניבה. זאת אומרת, יש הבדל בין מי שגונב ברש גלי ומי שגונב במחתרת. אז היה אומר, אם במחתרת יימצא הגנב, מה זה במחתרת? בנצחות. אומר, למה? כי אם במח תרת, מה זה תרת? זה כתוב תורות. אז הוא אומר, מי ששם את המח לפני התורות, אז הוא גניבה, זה גנב. מה זאת אומרת? יש ממחת נביאים. יש ממחת נביאים בשמם. הרי הנוצרים הם חושבים שהנביאים זה מעל התורה. הם חושבים שישעיהו, ירמיהו זה משהו יותר גדול ממשה. תשאלו כל נוצרי, הוא מתפלא מדברי הנביאים, דברי התורה פחות. אנחנו יודעים שיש קודם כל תורה שבכתב ותורה שבעל פה שבאים ממשה, והנביאים באו רק להזהיר על זה. אבל מי ששם את המח לפני התרת, לפני התורות, מי ששם את הנביאים לפני, זה גנב. הוא גנב אורות. הוא גנב אורות משלנו. בסדר, צריך להבין את הדברים האלו. אז הנבואה, באמת, זה הקישור והחיבור הבלתי אמצעי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן הנבואה זה שמיעה. וידבר השם אל משה לאמור, אתה שמעת את זה. שמע ישראל. בעוד שהפילוסופיה, החוכמה, זה ראייה. לכן הפילוסופים ביוונית מדברים על אספקלריה. זאת אומרת מראה. ראייה. הראייה היא אימפרסונלית. כשאני מסתכל, שדה הראייה שלי כל כך גדול, הוא לא מפוקוס. אבל השמיעה, בתור רעש גדול אני יכול לשמוע את דברי אשתי. כדאי אגב שאני אשמע את דברי אשתי. אם לא, אני אקבל על זה בראש. נכון, נכון. אנחנו מכירים את זה. לכן הנבואה, עכשיו אנחנו יודעים מה זה. רק נשאר לנו להבין שהיא גם אמורה לחזור. ומכיוון שאנחנו הדור שחזר עליו השמחה, מכיוון שנגמרה הגלות, אז אנחנו הדור שעכשיו חייב להתמודד ולהיות ראוי לנבואה. לכן הסדרה שלנו היא תבוא כדי שנבין שכבר דברים התגשמו, כדי שנהיה מוכנים לקבלת נבואה חדשה. הרי יש דבר אחד שאנחנו כבר יודעים, ובזה אני עומד. יש דבר אחד, נבואה אחת, שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עתיד לתת לנו אותה. הוא עוד לא נתן אותה, עוד לא אמר אותה, ואנחנו יודעים במסורת ישראל שהיא כן תהיה. אנחנו אומרים את זה כל שבת בקדושת כתר, בקדושה של מוסף. מה אומרים? אז היקים, האשכנזים לא אומרים את זה. אבל החסידים והספרדים כן אומרים כתר, ומה אומרים שם? אומרים, הוא אלוהינו, אבינו, מלכנו, משיינו, והוא גאלנו שנית, והשמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, למור, כאילו שזה פסוק, אבל זה לא פסוק. למור, הן גאלתי אתכם אחר כראשית להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוהיכם. זה לא פסוק, זה לא כתוב בתנך. אבל אנחנו יודעים שהוא עתיד להגיד לנו את זה. אז הנבואה עוד תתחדש. אנחנו נבין במהלך השיעורים מה כבר יתגשם, כדי שנהיה עוד יותר מוכנים להתחדשותה של הנבואה. ואנחנו בטוחים שיהיה התחדשות הנבואה, כדברי הנביא יואל, שאומר, הנה ימים באים, וישפוך את רוחי על כל בשר. בניכם ובנותיכם ינבאו, זקניכם חלומות יחלמו, בחוריכם חזיונות יחזו. אומר הנביא, כשיבוא יום שהנבואה תתחדש, וזה לא יהיה רק על אחד, על כולם. רק מה? שיהיה הבדלי מדרגות. הזקנים יגיעו למדרגה פחותה של נבואה, חלום. המבוגרים, ביניכם ובנותיכם, יגיעו למדרגה יותר גדולה שהיא נבואה. אבל הצעירים יגיעו למדרגה הכי עליונה של הנבואה, הילדים שלנו, חזיונות יחזו. יגיעו למדרגה חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים. הנה, זה הדור שלנו שתזכה בעזרת השם להתחדשות הנבואה, וכדי שנגיע לשם אנחנו נבין ונוכיר תודה לקדוש ברוך הוא על כל הדברים שכבר נתן לנו והתגשם לנו, ולכן אנחנו נהיה מוכנים להתחדשותה של הקרבה הבלתי אמצעית בין הבורא לנברא, במהרה, בימינו, אמן. חזק וברוך. בשבוע טוב, אטולמון.
חזק, שבוע טוב.
שבוע טוב לכולם. אז אני חייב לרוץ לשיעור אחר, על ספר שמות, אז אני רץ. ביי ביי, חזק וברוך, חבר'ה. תזכו לעשות.